אחר הצהריים טובים. מדי פעם בשיחות אישיות אנחנו שומעים את הביטוי הזה, את ההרגשה הזאת של קושי, של הקושי להתחבר לתורה, קושי של להרגיש את ה להרגיש נעים, להרגיש טוב להרגיש טוב בלימוד, שהלימוד ישמח, שהלימוד ככה יזרום, יהיה ממש כזה רצון ואהבה. והרבה פעמים אנחנו שומעים את את התחושה, אפשר לומר לפעמים את הכאב, שזה לא קורה. ולכן חשבנו קצת לדבר על הדברים שאפשר לעשות כדי שהדבר הזה כן יקרה. הנחת היסוד הבסיסית שחשוב להבין אותה כדי באמת למקד את הנושא, זה שבאמת המבנה שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, את עם ישראל בעיקר בעניין הזה, זה בעצם התמונה הבאה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נתן אותה פעם ראשונה במעמד הר סיני, השפיע אותה ככה, הוריד אותה לעולם מהמקום העליון שבו היא הייתה ולא הייתה מחוברת למציאות. ובעצם באותו רגע של הנתינה של התורה והירידה של התורה למציאות, הקדוש ברוך הוא בעצם אמר לנו, התורה פה, היא מונחת פה, בת קול מכרזת ואומרת, אני פה רוצה להשפיע עליכם, רוצה שתהיו איתי, תתחברו אליי וכולי. וההשפעה הזאת היא אישית. זאת אומרת, אנחנו יודעים, ככה דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שהתורה היא לא רק משהו כללי. יש בה מימד כמובן כללי, אבל רק לדוגמה, רק להיזכר בעניין הזה, נגיד דברים שאומר הרב קוק באורות התורה, אומר הרב קוק, מציאות החוכמה היא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. ואם מציאות יותר נחמדה מכל מה שאפשר להיחשב, אז הוא אומר, והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח על הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. הוא בוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. זאת אומרת, ממש הקדוש ברוך הוא פיזר את התורה לכל האנשים, לכל אחד יש ממש אישיות משלו, לכל אחד יש אות משלו, ועד כדי כך שהרמח"ל, מזכיר את דברי הרמח"ל בעניין הזה, באדיר במרום, בעמוד עין א', אומר הרמח"ל, תדע שכל מה שתלמיד עתיד לחדש ניתן למשה מסיני, ובאותו זמן במעמד הר סיני ניתן בגילוי החלק שהייתה ראויה להם, ובכל הדורות יש חלק שראוי להתגלות. והודיעך בכאן סוד גדול, כי הנה ודאי כל אחד נוטל את חלקו בתורה. ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, איך התורה נשלמת? זאת אומרת, התורה לא נשלמת בהתגלות שלה, עד ש... כל אחד מעם ישראל מגלה את האות המיוחדת שלו, ולכל אחד יש אות משלו והיא שונה משל השני. ובעניין הזה זה אומר שיש א' זכות גדולה לכל אחד להתחבר לתורה לפי שורש אישיותו, והדבר השני זה חובה גדולה. זה חובה גדולה כיוון שמי שלא מצליח לעשות החיבור הזה, אז התורה לא שלמה, ועם ישראל לא שלם, וכל המציאות לא שלמה, ולכן זו אחריות מאוד גדולה להתאמץ ולחשוב על הדרך, איך עושים את זה, שבאמת כל אחד ממש יתחבר, ויהיה לו נעים עם התורה, ויהיה לו טוב עם התורה, והתורה תזרום לתוכו ותתגלה בו, כמו שהיא צריכה להתגלות בו. ולכן, כשזה לא קורה, זה גם מאוד כואב, וגם זה כל הזמן מעורר את המחשבה, איך עושים שזה כן יקרה. הדבר הראשון שלא נדבר עליו, כי דיברנו עליו לפעמים בעבר, דבר הבסיסי זה בכלל נכון על הרבה דברים בחיים, זה מודעות עצמית גדולה, כלומר כל אחד צריך להכיר טוב את עצמו, ולדעת את שורש אישיותו, ואת המידות שלו, וזה דבר בסיסי שבלי זה פשוט אנחנו לא מחוברים למציאות בכלל, אנחנו לא יודעים בכלל מה תפקידנו במציאות ומה שליחותנו ומי אנחנו. זה דבר בסיסי שצריך לדבר עליו בהזדמנות אחרת, לא כאן. דבר השני שגם דיברנו עליו וגם לא נדבר עליו עכשיו, זה לפתח את הרצון. בלי רצון קשה מאוד, כי גם את זה ככה הקדוש ברוך הוא סידר, שכשיש יהי חסדך השם עלינו כאשר יחלנו לך, ככל שאנחנו יותר מייחלים, זה נכון בכלל על הרבה דברים, גם במצב שיש עכשיו, ככל שיש רצון יותר גדול, תפילה יותר גדולה, ככה גם יש שפע יותר גדול, ולכן צריך לרצות את זה. אם לא רוצים את זה, אז ודאי שזה פחות יחול, זה פחות יקרה. ושני הדברים האלה הם דברים גדולים מאוד ומשמעותיים, ועוד אולי ככה בהזדמנות עוד פעם נטפל ונעסוק בהם. אבל אני רוצה היום לגוע בנקודה שלישית, שהיא נראית לי גם מאוד מאוד משמעותית, ובדור שלנו אני חושב שהיא אחת הנקודות שמאוד מעכבת את העניין הזה, משהו שאולי קצת פחות התמודדו איתו בדורות קודמים. וזה הנקודה שהתורה בעצם נפגשת עם האדם, אפשר לדמות את זה לאור וכלי. לאור וכלי. האור נפגש עם הכלי. האור קיים פה, תורה קיימת, כמו שאמרנו, היא ניתנה, והיא בת קול שמכרזת כל הזמן. אני פה ואני רוצה להתחבר אליכם, ואני רוצה להשפיע, רק תרצו ותקבלו אותי. אבל פה נכנס לשאלה, לפעמים זה יכול להיות אפילו כשיש כבר רצון, עם איזה כלי התורה הזאת נפגשת באדם. ואולי ככה בשביל לבאר את הדברים בצורה באמת הכי מדויקת, אפשר להשתמש בגמרא ש אומרת כך, גמרא מסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד ב', הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, ההולך להצטדנין ולחרקום וראה שם את הנחשים ואת החברים, בוקין, בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון, בלורין סלגורין, הרי זה מושב ליצים, ועליהם הכתוב אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בדרך רשעים, מוצב לשים, לא יצב, לא עמד, לא הלך, פרק א' בתהילים, כי אם בתורת השם חפצו. הלמדת שדברים הללו מביאים את האדם לידי ביטול תורה. אז ברמת הפשט, זה מאוד מובן. זאת אומרת, אתה אומר מה, מי שהולך, לא יודע מה זה כל המילים האלה, כן, רש"י קצת מסביר על חלק מהם, סטודיונים שהיו מנגחים את השברים, כן, לא יודע, אולי זה, פעם אמרו לי שזה קיים גם היום בספרד, אני לא יודע, יש תחרויות כאלה שמשתעשעים עם, עם בעלי חיים, אבל כל מיני קרקסים, ליצנים, כל מיני עניינים, כל מיני, היום היינו אומרים, איזה סרטים וסדרות למיניהם, כמובן יש ביניהם גם דברים טובים, תכף נדבר על זה, אבל כל מיני, מיני בילויים שכמובן הגמרא מתכוונת לבילויים מהסוג, יש בילויים מעולים, כן, אני יכול ללכת לאיזה טיול בארץ ישראל, או ללכת לאיזה הצגה מעולה, או לאיזה סרט מדהים שממש מביא תכנים אדומי, זה כמובן, אבל פה דיברו, אמרו, מושב ליצים, המחנה המשותף, שכל הדברים האלה זה דברים שהם מאוד מאוד בעלי חוסר תוכן, אפילו תוכן נמוך. ואז הגמרא אומרת, בסדר, אז הדברים האלה ברור לנו שהם בקושי צריך את הגמרא בשביל זה, הרי דוד המלך אומר, יש כבר פסוק, שמה הגמרא צריכה להתאמץ, היא לא אומרת מילים מיותרות. דוד המלך כבר אמר, אשרי האיש, שלא הלך, מצאת רשעים, יותר חטאים לא עמד, משב ליצים לא ישב, כי אם תורת השם חפצו. אז כל אחד הרי אומר תהילים, כל אחד קורא תהילים, ורואה שדוד המלך אומר, לא ללכת למושב ליצים, כי זה לא טוב, זה לא, לא, אלא, אלא למה? ללכת לתורה, כי אם בתורת השם חפצו. אז לא צריך את הגמרא בשביל זה להגיד שלא צריך מושב ליצים, אלא הולכים לתורה. אבל הכל, הסבר של הגמרא נראה, השורש של החידוש של הגמרא הוא במילה אחת. והמילה היא, תשימו לב, שהגמרא אומרת שכל הדברים הללו מביאים את האדם לידי ביטול תורה. מה זאת אומרת מביאים לידי ביטול תורה? הם ביטול תורה בעצמם. זה לא שאדם שעכשיו הולך לאיזה מין ליצנות כזאת, אז עכשיו במקום תורת השם חפצו, הוא עכשיו מבזבז את הזמן על מיני ליצנות ושטויות, וזה ביטול תורה. אז גם פה א' אין חידוש, וב' זה גם לא נכון, זה לא מביאים לידי ביטול תורה. הדברים האלה הם ביטול תורה. אלא זה בדיוק העניין. ופה יש ממש, מי שיפנים את הדבר יבין אותו, באמת אני חושב, יפתח לו פתח מאוד מאוד גדול להבנה של דברים בעולם. הגמרא אומרת, זה שבזמן הזה שהוא הולך לשם והוא רואה את הדברים האלה, זה ביטול תורה, זה ברור, שוב, לא צריך את זה, זה תהילים, לא צריך את הגמרא. החידוש של הגמרא הזאת, זה שזה מביא, זה מביא לידי ביטול תורה. מה זאת אומרת זה מביא לידי ביטול תורה? למה זה מביא לידי ביטול תורה? אני בזמן הזה הלכתי, ראיתי, גמרתי את השטויות, עכשיו אני הולך לבית מדרש ולומד תורה, אז למה זה יביא אותי לידי ביטול תורה? בסדר, באותו זמן נפלתי, לא הצלחתי, הלכתי, ראיתי איזה משהו, בסדר, התגברתי, סגרתי, הלכתי לבית מדרש ללמוד תורה. אז למה כשאני אלך ללמוד תורה, אז זה יהיה ביטול תורה? אבל התשובה היא מאוד מאוד עמוקה. כי מה שקורה זה שהדברים הללו, ההשפעה שלהם היא לא רק ברגע שהם קורים באותו רגע. ההשפעה שלהם זה השפעה מצטברת, שבעצם הופכת את הכלי קיבול של האדם למאוד מאוד קטן, למאוד מאוד נמוך. וכשזה הכלי של האדם, כשהוא פוגש אחר כך את התורה, התורה לא נכנסת. אין לתורה כאילו למה, אין לתורה למה להיכנס. כי הכלי מלא בדברים מאוד מאוד במקרה הרע, במקרה הקשה, אז הוא ממש מלא בדברים, דברים שאפילו התורה ממש אוסרת אותם. כן, חס וחלילה, מי שנגיד שומע לשון הרע ורכילות. שזה יש לפעמים בכל מיני מדיות שאנחנו חשופים אליהם, יש הרבה לשון הרע ורכילות. עכשיו, כשאדם שומע הרבה לשון הרע, הוא נהיה קצת רע. הוא נהיה קצת, או נגיד שאדם שומע הרבה קלות ראש, הרבה ליצנות. אנחנו ביום כיפור, אנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש, בדברים כאלה. אדם שומע דברים מאוד נמוכים, דברים מאוד זה ממש דברים שהם ממש הופכים את הנפש לליצנית, וליצנות היא, כמו שהמסיעת ישרים אומר, זה מגן המשוח בשמן, שלא נכנס אחר כך כלום. לא נדבר כמובן על חס וחלילה על תכנים מיניים שהם היום אתגר מאוד מאוד קשה, שמי שלא שם סינון בפלאפון או במחשב, אז זה ממש נמצא לו ככה בנגיעה של טאץ' של שנייה, וכל העולם הנורא הזה נמצא לו בתוך נמצא לו בפנים. זה הדברים האסורים. יש דברים שהם לא ממש אסורים, אבל הם סתם מאוד מאוד ריקים, הם מאוד מאוד בעלי חוסר משמעות, כל מיני סדרות, דברים של אלימות, לא יודע להגיד, זה אסור, אבל זה בוודאי, ודאי זה, 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 מבחינת המידות של האדם, זה ודאי מאוד, מאוד עושה אותו כזה, אדם לא, לא, לא עדין, עושה אותו, אדם לא, בשביל לקבל תורה, צריך הרבה עדינות, צריך הרבה רגישות, צריך לב שהוא משתדל להיות נקי, טהור, נקי. וברגע שהוא לא נקי, אז התורה פשוט היא רוצה להתחבר, היא רוצה להיכנס, אולי אפילו גם האדם רוצה שהתורה תיכנס, כי עובדה, הוא בא בשיחה אישית, הוא אומר, פלוני, אלמוני, אומר, אני רוצה, אבל זה לא הולך, לא מרגיש. אני מתבאס, אני לא נהנה, אני לא, ואז קשה לי, ואז אני הולך וחוזר וזה, וכל מיני דברים כאלה. אז צריך לחשוב על העומק של הדברים. למה אנחנו לא נהנים? ייתכן שפשוט מה שקורה, אנחנו צריכים לבדוק, תמיד זה מזכיר לי קצת את מה שחז"ל אומרים, סייעת ישרים מביא את זה, עד שאדם יתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מאב, שיתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאב. זאת אומרת, במקרה הזה פה לקחו את זה, לחז"ל לקחו את זה לנושא של אכילה ושתייה. מה בעצם הם אומרים? אדם, תשמעו מה הם אומרים, זה מדהים, אומרים, אדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מאב. זאת אומרת, תחשבו על זה, שממש אדם בתפילה שלו, שזה באמת... זה אגב עצה הכי בסיסית, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור. כמעט, אדם שרוצה ומתפלל, מן הסתם הקדוש ברוך הוא לאט לאט יאיר את עיניו איך לעשות את זה. אבל אדם כבר רוצה שהתורה תיכנס בתוך מאב, זה גם כן ביטוי חזק, בתוך המאיים, הוא רוצה שממש זה יהיה, חלק ממנו. ממש זה כואב לו, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אומרים לו חז"ל, ניתן לך עצה. עד שאתה משקיע בתפילה להתפלל לקדוש ברוך הוא שהתורה תיכנס בתוך מאיך, תתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו. מה בעצם הם אומרים? הם אומרים, יכול להיות מצב של איזה מצב שאדם הולך במקביל, הוא מצד אחד רוצה את התורה, אבל מצד שני, נגיד, בנושא של אכילה ושתייה, זה מאוד ממלא אותו. זה מאוד מעסיק אותו. זה מאוד ממלא אותו. לא מדובר על אכילה ושתייה אסורה. המסיעת ישרים הביא את זה, לא, עוד פעם, חלילה, לא מדובר פה על אדם עכשיו שלא יודע מה, מי אוכל דברים אסורים? כולנו שומרים, כשרות, זה, לא אוכלים דברים אסורים. אז מה הבעיה עם אכילה ושתייה? מותר לאכול ולשתות, העלאת ניצוצות, זה דבר מצוין לאכול ולשתות, בנפש בריאה, בגוף בריא. אבל כמובן הכוונה של חז"ל, זה שזה הרבה מעל הפרופורציות. זה מזכיר את מה שהרב אומר בתחילת מוסר אביך, הרב מדבר על כוונה בתפילה, אז הוא אומר שיהיה מאוד קשה לאדם להתפלל, נגיד, על בניין ירושלים, ועל על הצרות של עם ישראל, ושתהיה תשובה גדולה, ותהיה בני בית המקדש, והסנהדרין, וכל הדברים האלה, כאשר הרב אומר, ממש נותן שם את הדוגמה הזאת, שמה שמטריד אותו, זה אוכל, איזה אוכל הוא יאכל היום בערב. זאת אומרת, מה שהוא חושב, כאילו מה שממלא אותו, מה שממלא את בני מאב, זה השאלה, אם היום יהיה את המאכל הזה או את המאכל הזה, מתי אני אוכל, ואם לא יהיה את האוכל הזה, אז לאיפה אני אלך לקנות אוכל? כדי, זאת אומרת, זה מאוד מאוד לאכול צריך, צריך גם לאכול טוב, וגם בישיבה צריך לאכול טוב, אם יש בעיות עם האוכל, אז צריך להתלונן וצריך לדבר שהאוכל, זה לא קשור, צריך שיהיה מסודר, שלוש ארוחות מסודרות, ושיהיה מה לאכול. חס וחלילה, האדם כשהוא רעב, שהבטן שלו זה, הוא לא יכול... הצבא צועד על קיבתו, וגם הישיבה צועדת על קיבתה, והעולם צועד ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאנחנו נתקן את המאכלים, את הדומם, את הצומח, את החי. הכל בסדר. אבל כשזה עובר את הפרופורציות, וזה נהיה משהו שממש כאילו הוא ממלא, הוא, אז התורה לא יכולה להיכנס, ולכן חזל אומרים לו, עד שאתה רוצה תורה, קודם כל תטפל ב... תטפל, תשאל את עצמך פנימה, מה יש אצלך פנימה? מה ממלא את בני מאיך? מה כרגע עושה לך סיפוק? מה כרגע עושה לך טוב? מה כרגע ממלא אותך? תבין שאם ממלאים אותך דברים מהסוג הזה, אז התורה לא באמת תתחבר. ולכן הגמרא אומרת שזה מביא לידי ביטול של התורה. כי אז אדם הולך לדברים האלה, היום לא צריך ללכת, היום זה בתוך זה יכול גם לא להיות, אבל זה לפעמים נמצא בכיס של כל אחד. בעזרת השם צריך להשתדל שזה לא יהיה כל הזמן בכיס, ולא משנה, אבל באיזשהו שלב זה כן, אתה נפגש איתו, גם אם אתה לא איתו כל הזמן, אבל באיזשהו שלב אתה נפגש איתו, וכשאתה נפגש איתו בצהריים, אחרי הסדרים, בלילה, בערב, מה אז אתה עושה איתו, נגיד לדוגמה, עם הפלאפון, פה לא צריך ללכת לאצטדיונים, לא צריך ללכת למוקיון, לא צריך ללכת לבוליון, לא צריך שום דבר, הכל, כל ההסדרות וכל הדברים, הכל נמצא אצלך. ואז אם אתה בלילה עוסק, רואה דברים כאלה ואחרים, אז זה לא פלא שבבוקר יהיה קשה לקום, כי האנרגיות עכשיו הן לא מלאות, כאילו, הנמחנו את עצמנו, הנמחנו את הכלי שלנו, הקטנו את הכלי שלנו, הרצון יורד, המפגש, גם כשהוא, קודם כל בכלל הרצון שהמפגש יקרה, בכלל הרצון להגיע לבית מדרש כבר נחלש. וגם כשאני מגיע לבית מדרש, אז אומרת לנו הגמרא, עדיין יהיה פה ביטול תורה, כי התורה לא תתגלה בשלמותה, כי תורה בשלמותה, זה מה שאמרנו קודם, היא נפגשת עם האדם, עם האדם נקי, עם האדם מכוון לאישיות שלו, כמו שאמרנו, עם המודעות העצמית שלו, הוא יודע מי הוא, הוא עובד על זה שהוא באמת יהיה כלי קיבול התורה, הוא עובד על המידות, הוא עובד על הרצון, ואז התורה נפגשת, והיא נכנסת, והיא מאוד נעימה, וגם כשהיא, אפילו כשהיא קשה היא נעימה, גם כשקשה הגמרא, זה הגמרא, גם לימודים אחרים, לפעמים הם דורשים מאמץ, אבל זה מאמץ נעים כזה, זה לא מאמץ כזה שאתה רק רוצה רק שזה ייגמר וכבר אתה עובר לאיזה ספר אחר כי אתה מתבאס כאילו על מה שאתה לומד. אתה נהנה לעמול, אתה נהנה להשקיע, כי זה העניין. העניין הוא להשקיע, העניין הוא דווקא כשקשה להתאמץ יותר. אתה לא, זה לא נקרא סבל, זה נקרא מאמץ. מאמץ זה לא סבל. סבל זה שאתה עושה משהו שמבחינה רוחנית הוא לא מתאים לך, כאילו הוא לא מתחבר לך, אתה לא רוצה, אתה לא כיף לך איתו, אתה לא... אבל כשאתה, הכלי שלך הוא פנוי, אז המפגש הוא נעים, ולאט לאט גם הלימוד תורה הוא הופך להיות גם יותר מובן, ויותר בהיר, ויותר נעים, וממש זה כמובן הופך להיות כבר דבר שהוא ממילא זה דבר מוליד את השני. ככל שאתה מתמלא יותר מתורה, אז התכנים האלה יותר ויותר הם, פתאום אתה רואה כמה הם כלום. אתה אפילו לא צריך כבר כל כך להתמודד איתם ברמה של שכואב לך להפסיד אותם, כי אתה פתאום אומר, וואלה, זה מה אין שם שום דבר, סתם, מה עשיתי פעם שהייתי נער? איך יכולתי בגיל 16 להיות איזה 4 שעות על המחשב, לראות איזה סדרה, בלי... איפה הייתי כאילו? ממה התמלאתי? מה מילא אותי? טוב, אז הייתי ילד, הייתי נער, בסדר, בגיל 16-17, זה הגיל שבו עדיין מתמלאים מכל הדברים הללו. ואז זה כבר, אתה אפילו כבר לא, לאט לאט כבר לא רוצה את זה אפילו, כי פשוט אתה כבר נמצא במקום אחר. אבל השלב של המעבר, הוא בעצם השלב הקשה, כן, השלב שצריך לקנות את הדבר הזה, ואנחנו עדיין ככה נמצאים במעבר ככה מהגילאים של הנערות, שבהם יותר היינו מלאים בדברים הללו, ונכנסים לגיל של באמת של הבגרות והרצינות של החיים, שרוצים באמת להתמלא מדברים משמעותיים ורציניים, אבל עדיין רגילים קצת למוקיון ולבוליון וללוליון וכל הדברים הללו. אז אם נבין, אם באמת נבין את גודל האחריות, הזכות והאחריות שיש לנו באמת לגלות את האות שלנו בתורה, וננסה להבין איך זה עובד, איך המנגנון הזה עובד. הקדוש ברוך הוא סידר את זה פה באיזו צורה מסוימת. זה לא עובד, זה לא סתם. יש פה איזה דרך איך זה עובד, וזה בכוונה עובד ככה, שהתורה תהיה פה, ויהיה מעמד של האדם, יהיה איזושהי הכנה של האדם, ולא שזה יבוא לו ככה ויגיע בקלות, כי כל המגמה של הבריאה, כידוע, היא מגמה של איזושהי עבודה מלמטה שהאדם עושה, ואז התורה רק מחכה לו, היא מחכה בקרן זווית, בכל מקום, בת קול מכריזה ואומרת כל יום, מהר חורב יוצאת ואומרת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, התורה חוגרת צעק, התורה כל כך כואב לה, היא כזאת גדולה ועמוקה, והיא רוצה להתחבר לכולם, ונורא כואב לה, והיא צועקת, הבת קול צועקת ואומרת, נו, אתם לא רואים שאני פה קרובה אליכם ורוצה להתחבר אליכם? בואו, רק תעשו את הדברים שצריך. ואז חזל, אומרים, עוזרים לנו להבין מה צריך. זה פה הגמרא בעבודה זרה, ופה המדרש הזה על, 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 על אכילה ושתייה, שהם כמובן רק דוגמה. זה יכול להיות אכילה ושתייה, זה יכול להיות דברים אחרים שמעסיקים את האדם וממלאים אותו, והם פשוט גורמים לזה שהכלי שלו, הנפש שלו מתקטנת, יורדת, ואז התורה קשה לה מאוד להתחבר לדבר הזה. לכן צריך באמת להעמיק בהכנות האלה שאנחנו צריכים לעשות, ואז כשנתחיל לעשות את העבודה, יש כמובן כוח לתורה עצמה, כמו שחזל אומרים, המאור שבה מחזירו למוטב, זאת אומרת, גם אם עוד לא גמרנו את כל העבודה, אבל כשאנחנו מתאמצים ורוצים שהתורה תפעל עלינו, ומשקיעים בזה ומתאמצים, ובמקביל גם מסירים את כל המסכים שמפריעים לנו מהתורה להיכנס, אז התורה גם יש לה בעצמה את הכוח לעזור לנו לסיים את העבודה הזאת, לגמור את העבודה הזאת, ואז באמת אנחנו מגיעים לתחושה הנפלאה והאמיתית הזאת והכל כך נצרכת תמיד ובטח בימים הללו שצריך הרבה מאוד כוח רוחני כדי להצליח באמת להילחם בכל הקליפות הכל כך חזקות שקיימות כמובן בעיקר אצל אויבי ישראל ומדי פעם יש גם קצת קליפות כאלה שחלילה חודרות גם קצת לתוך עם ישראל ורק עוצמה גדולה ורוחנית, פנימית, אמיתית, של כל אחד ואחד מאיתנו, היא בסופו של דבר באמת תאיר אור כזה גדול, שבעזרת השם יכניע את כל הקליפות, בעזרת השם שיהיה לטובה ולברכה.